כל חי אונליין 93fm.co.il. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים. אנחנו עם הטכנאי שלנו ישי פופובסקי ועם דוד קליגר מפיק. עם הטלפונים שלנו שתרשמו כבר מעכשיו, 1-952-92-93, הפקס 03-616-4477. אפשר להיכנס לאפליקציה החדשה של כל חי, לחשום מה שאתם רוצים לשאול או מה שאתם רוצים להגיד או להעיר. ואני ככה לא מתאפק כל השבוע לפתוח את התוכנית הזאת במשהו שתופס אותי. בערב יום העצמאות, אני חושב שזה היה, נכנס חייל לשכונה, למאה שערים, ושם תקפו אותו אנשים, זרקו עליו בלוק. אתם יודעים, יש כאלה שחושבים שמה נגיד, מה נענה, ואני רוצה להגיד, אנחנו צריכים פשוט להבין ולומר בלי חשש. אנשים האלה מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. חשוב לדעת שלא רק חיילים שנכנסים לשם חוטפים, גם חבר הכנסת גפני וגם חבר הכנסת הרב אורי מקלב וגם חבר הכנסת מלי הרב ליצמן, חבר הכנסת שלנו שייצגים אותנו חרדים, חוטפים שם, מותקפים שם. מדובר באנשים שלא שומעים לאף רב. הם אולי נראים חרדים, הם לא חרדים, תומכים בגדולים שבאויבינו. הם גרועים פי אלף מאנשים הכי חילונים שיש בעולם. ואנחנו צריכים לזכור, לא להסס אפילו. אני שאלתי, מותר למסור אותם לשלטונות, מותר למסור אותם למשטרה. הם רודפים ואין שום בעיה לעשות כל מה שצריך כדי להפסיק את הדבר הזה, כי אם חס ושלום, מעבר לסיכון של יהודים, החילול השם שהם עושים הוא בלתי נתפס. אז בואו נגיד דברים ברורים, אנחנו מגנים, ולא רק מגנים, מתנערים וקוראים למסור אותם למשטרה ולכל רשות שתשים אותם במקום. אז זה הפתיח שלי, שאתם רואים את קצת הזעם בקולי, אתם לא טועים. אז בואו ככה נתחיל את לפני הסיפור שהוא מייצג את ההפך הגמור. אנחנו נשמע את השיר את החי אנוכי מבקש, והדרך זה לא לזרוק עליהם בלוקים.
את החי אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, הגיד ענה לי, איפה הם רואים את החי אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, הגיד ענה לי, איפה הם רואים את החי אנוכי מבקש, את החי אנוכי מבקש, את החי אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, איפה הם רואים, איפה
אתה אחי, תמיד אוהב אותך אחי, זה חרוט בעומק שלי בי, אתה יודע, אחים אנחנו, אף שלא הלכנו, חיפשנו את אותם השבילים, ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין, כאותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים, עבדו לי עקבותיך, קולי עשה, אולי תשמע.
אתה חי, אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, הגיד ענה לי, איפה הם רואים את החי אנוכי מבקש, הגיד ענה לי, הגיד ענה לי, איפה הם רואים
את החי אנוכי מבקש, את החי אנוכי מבקש, אבקש את אחיי אנוכי לבקש הגיד ענה לי איפה הם רואים איפה אתה אחי זוכר איך אתה ואני
טוב, מה אני אגיד לכם? אני לא יודע מה הוא עשה לארון רזאל, אבל אתם יודעים, אנחנו צריכים בימי הספירה לסבול קצת, ועכשיו סבלנו. נשמע פרסומות, לאחר מכן הסיפור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
הסיפור שלי אירע לפני מספר שנים במקום עבודתי, ואני חושבת שמלבד העובדה שהוא ייחודי ומרתק, יש בו מספר מסרים נדירים ששווה רק בגללם לספר אותו. אני עובדת כאחות במחלקת ילדים באחד מבתי החולים בארץ. אני לא בטוחה שבני אדם יודעים איזו עבודה קשה וסזיפית זו להיות אחות. מדובר באחד התפקידים הקשים ביותר במשק, תפקיד הכולל משמרות לילה, שרק על זה רוב האוכלוסייה מעדיפה שלא לעסוק בו. עבודה מלחיצה, תובענית, לא אסתטית, גם הצריכה משאבים נפשיים בלתי רגילים. כי בית חולים הוא מקום שמצליח אומנם להבריך חלק מהחולים, אבל יש מספיק כאלה שהוא לא מצליח. דבר כואב ביותר הוא שמדובר בתפקיד כפוי טובה. לא כולם יודעים להעריך את עבודתנו. וחלקם בפירוש משיבים רעה תחת טובה ומלאים בטענות כרימון. נקודה חשובה של אור, וכאן אני מגיע כבר לסיפור, היא שלצד בתי החולים פועלים ארגוני מתנדבים המסייעים לצוות המקצועי. אומנם אין להם סמכות רפואית, אך הם משמשים לעזר רב, לפחות לגבי הצרכים הטכניים והרגשיים של החולים ובני משפחותיהם. אחת המתנדבות שלנו היא שרה, שם בדוי. אישה כבת 40, רעייתו של איש רב נכסים, שהחליטה להקדיש את עצמה להתנדבות מאחר ואין לה קשיי פרנסה. שרה התנדבה מזה שנים, ולמרות מעמדה הרם תמיד הייתה נוחה לבריות, לא החזיקה מעצמה מעולם, ולא נופפה בשם משפחתה. היא עבדה כאחרונת המתנדבות, בשקט ובצניעות. הייתה ממושמעת, צייתנית להוראות הצוות, כאילו הייתה שכירה ולא מתנדבת. הוסיף לכך שמפעם לפעם היא תרמה מכשיר כזה או אחר למחלקה, הוריות, לעתים בעשרות אלפי שקלים. תנאי היחיד שהיה לה זה לרשום, נתרם בעילו שם. זה הכל. כמובן שתכונותיה ומעשיה הפכו אותה לאישה אהובה מאוד על כולנו, הצוות, החולים ובני משפחותיהם. ואז באו ימים אחרים. לא שמענו משרה כלום, אך הידיעות הגיעו מהתקשורת. בעלה ששרה התרסק כלכלית, והמשפחה הגיעה ממצב של עושר אגדי לעוני ומחסור של ממש. הכל לקחו מהם, את הווילה, את הרכבים, את הרכוש. הם עברו לדירה פשוטה בסחירות. אני זוכר את עצמי חושבת מה לעשות. האם להרים טלפון? לעודד? לנחם? זה נשאר בגדר ספקות, כי לעשות מעשה פשוט לא העזתי. מה כבר יכולה אחות פשוטה כמוני לומר למיליונרית שפחת אפרונית כמוני? אולי פחות ממני? על שרה לא ניתן היה לראות דבר. המשיכה לבוא ולהתנדב באותו שקט ובאותה הצילות שהפיינו אותה לפני כן. גם אנחנו שהיינו קרובים אליה לא יכולנו להבחין אפילו בטיפת מרירות הנגזרת ממצבה. היא חייכה, עודדה ונתנה מעצמה כמו תמיד. בשלב מסוים היא ביקשה להוריד את ימי ההתנדבות ליום אחד במקום יומיים בשבוע. היא הסבירה שהיא החלה לעבוד במקום מסוים, ולכן היא חייבת להפחית יום של התנדבות. הצעתי לה שאולי תיקח פסק זמן, אך היא אמרה לי, יש דברים שנותנים לך משמעות בחיים, ולא יספה. יום אחד יצא מבית החולים בשעת ערב. אמרנו לה שלום כמו תמיד, והיא נעלמה. כעבור 20 דקות היא חזרה. פניה לא היו כתמול שלשום. היא נראתה המומה. שאלתי אותה מה קרה, וראיתי שבדרך לפרוץ בבכי. מיירתי להכניס אותה לחדר האחיות, ושם היא פשוט התפרצה בבכי נורא. בכי שכולו כאב, יבבות של אישה פצועה. לא ידעתי מה לעשות, בשבילי נותרה האישה האצילית והעשירה. כאילו מחיצה של זכוכית הייתה בינינו. אבל לפתע בלי מחשבה פשוט חיבקתי אותה. ולהפתעתי, היא נשענה עליי ואפשרה לי לתת לה את התמיכה שהייתה כל כך זקוקה לה. ואני פשוט בכיתי איתה, מבלי לדעת על מה. עצם העובדה שאישה מיוחדת כמוה, בוכה כל כך. גרם לי לדעת כי לא על דבר של מה בכך הוא. כעבור 10 דקות תמימות הפסיקה לבכות. הבאתי לה כוס מים והחלה להירגע. לא ידעתי מה לומר, לכן אמרתי רק זאת. אם את מרגישה צורך, תוכלי לשתף אותי. היא הרימה מבט ואמרה, זה בסדר, עשיתי את זה. תודה לך. לאחר 5 דקות נוספות ראיתי שהיא רוצה לומר לי משהו ולא מעיזה. דברי, אמרתי. ואז היא אמרה, לא נעים לי, אבל אני יכולה ללוות ממך כמה שקלים לאוטובוס? והתפרצה שוב בבכי שלא הייתה יכולה להפסיקו. שוב חיבקתי אותה, כעת ידעתי על מה ולמה. כלומר, חשבתי שידעתי על מה ולמה. בפעם הבאה שבא להתנדב החזירה לי את הכסף למרות התנגדותי, ומאז עברו חודשים ואפילו שנים. ממקורות שונים נודע לנו שבעלה התאושש. החברות שלו עברו תהליך של הבראה. חטא השיקום האמיתי הוא היה חייב לאיזו המצאה שנמכרה בעשרות מיליונים ושיקמה אותו לחלוטין. ושרה, היא חזרה לשני ימי התנדבות וכמובן לתרומות תלומות השם של מכשירים וריהוט ואפילו תרומות אישיות למשפחות נזקקות מבין החולים. לפני מספר חודשים הגיע למחלקה שאול, שם בדוי, ילד במצב מאוד קשה וחוסר תפקוד בכמה מהבריו החיוניים. אני לא רוצה להרחיב כדי למנוע זיהוי. לצוות התברר כי שאול זקוק למכשיר יקר מאוד שאינו נמצא בבית החולים, ולכן הוחלט להעבירו לבית חולים אחר. המשמעות לזה הייתה תורך גדול לבני המשפחה, שבית החולים המיועד היה מרוחק באופן ניכר ממקום מגוריהם. זו הייתה עיר אחרת לגמרי. הודענו למשפחה על ההחלטה, וזה גרם להם לצער ובעיקר לחוסר אונים. איך נסתדר, כוננה אמו של הילד. יש לנו כמה ילדים בבית וגם ככה אנחנו נקראים. לנסוע מדי יום לעיר אחרת זה ימוטט את כולנו, הן מבחינה תקציבית, להידרוש מוניות, והן מבחינה אישית, היעדרות לזמנים ארוכים. לא היה לנו מה לענות לה, אמרנו שאין ברירה, לבית חולים אין את המכשור הדרוש וחיי הילד קודמים לכל. יצאתי מהחדר וליד חדר הרופאים פגשתי את שרה. סיפרתי לה את הסיפור ואמרתי לה, אולי תלכי להיות איתם, לעודד אותם. היא החלה לפסוע, ראיתי הפותחת את הדלת, ואז קופצת כנשוך נחש, מה שלא ראיתי בכל שנות עבודתה במחלקה, ופשוט נמלטה משם. הגיעה אליי מבוהלת מתנשפת ואמרה לי, תקשיבי, אני לא יכולה שהיא תראה אותי, בסדר? הבטתי עליה באופן מוזר, אבל אמרתי, בסדר, אין בעיה. היא ישבה קצת בחדר הרופאים, ואחר כך, לאחר מכן אמרה, תגידי, כמה עולה המכשיר הזה? אמרתי לה את מחירו. הוא היה קרוב ל-100,000 שקלים. תני לי לברר משהו, אמרה, ויצא לטלפן. היא חזרה אחרי 10 דקות ואמרה, אנחנו נתרום את המכשיר. תגידי להם שהם נשארים, אבל בתנאי אחד. אף מילה על התורמת. אף מילה על קיומי. אני גם מבקשת להעביר אותי בזמן שהותו של הילד למחלקה אחרת. אסור שהיא או בעלה או הילד יראו אותי. כל הסיפור הזה סקרן אותי מאוד מאוד. בכמה רגעים ראיתי את שרה, הצילה המכובדת, נמלטת כאחרונת הגנבים, ולאחר מכן תורמת בסכום שלא היה עד כה. היו לי כמה השערות. היום אני יודעת שאפילו לא התקרבתי לאמת. בשמחה הלכתי לחדר, ניגשתי לאם הבוכייה ואמרתי לה כי נמצאו תורמים למכשיר וכי שאול יוכל להישאר במחלקה. היא חיבקה ונשקה אותי כאילו אני זאת שתרמתי את המכשיר, ביקשה ממני את שמי ואת שם אמי כדי שתתפלל להצלחתי. נתתי לה, חוספתי, למרות שלא ביקשתי, לא קיבלתי רשות, את שמה של התורמת ושם אמא, כמובן אלו שם המשפחה. את זה, את התפילה, לא רציתי למנוע ממנה. הימים חלפו, שרה התנדבה במחלקה אחרת, מדי פעם הייתי מתנגנבת לשם כדי לספר לה איך מתקדם הטיפול בשאול, שאת המכשור מציל החיים שלו תרמה. הייתה לנו פינה באיזה מעבר בין מסדרונות, היה לי די נעים להיפגש איתה, שם. הרגשתי שאנו שותפות לסוד, למרות שסקרנותי בערה לגלות את הסוד האמיתי. ויום אחד נפטרה התעלומה, וכמו בכל סיפור, בכל הסיפור הזה, לכאורה, לגמרי במקרה. הלכתי במסדרון ולפתע ראיתי את שרה הולכת לפניי. קראתי לה שרה, שרה. היא הסתובבה ונעצרה ואני התקרבתי אליה ואמרתי, שאול עומד אוטוטו להשתחרר והכל, הכל בזכותך. ובשנייה הזאת גיליתי שאימו של שאול נמצאת 0.5 מטר מאיתנו, ליד מכונת הקפה. הסתובבה לשם השמו של בני, ביטה בי ובשרה. הנה שניהם ננצו זו בזו. שתיהם נראו עמומות ומזועזעות. זו את התורמת, אמרה אמו של שאול והזכירה את שמה של שרה ושם אמה. אני מתעלפת. שרה נותרה על מקומה, לא ידעה מה לעשות, ואילו אמו של שאול החלה לבכות. אני מתביישת. אני מתה מבושה. זה לא מגיע לי, לא ממך. אני רוצה לקבור את עצמי בבושה. מיהרתי לקחת יוזמה ולהוביל את שתיהם לחדר החיות קרוב לפני שתהיה איזו התקהלות. ואז אמרתי, אני רוצה לעשות לזה סוף. אולי אתם מוכנות להגיד לי מה קורה כאן? שרה שתקה, אבל אמו של שאול, היא פשוט סיפרה את כל הסיפור. אני לא יכולה לשכוח אותה. לפני כמה שנים נסעתי באוטובוס עם בעלי והילדים. ואז היא עלתה והחלה לחטט בתיקה או בארנקה. ולאחר 1.5 דקות אמרה לנהג שכבר החל לנסוע, אדוני, אתה תסלח לי, אבל גיליתי שאין לי כסף לשלם. אני יכולה לשלם פעם אחרת? הנהג החל לצוק עליה, אם אין לך כסף, אז למה עלית? היא החלה למלמל משהו. ואז הוא צעק, אני מכיר 1,000 כמוך, לא חסר לך כסף, מנסה ליפול על אחרים, אה? גברת, או שתשלמי או שתרדי, אין לי ביטוח עלייך. אני לא יודעת מה קרה לי, סיפרה אמו של שאול, אבל השתכנעתי מהדברים של הנהג. מבט עליה כבר נתן לי תמונה של איזו אישה עשירה וקמצנית שמנסה לחסוך איזה כמה שקלים. רציתי בלב שהיא תלמד פעם לכך. והיא, בדיוק מכל הנושאים על המזל שלה, פנתה ישר אליי. אני רואה שאת דתייה, אולי את מוכנה להלוות לי? אמרה. לא, אני לא אלווה לך, עניתי בכל. את תלמדי לא ליפול על אנשים, יש לך מספיק כסף. בעלי הסתכל עליי, לא הבין מה קרה לי, אבל אני נתתי לו מבט שהוא הבין, שהוא יעז לתת לה את הכסף, אני רואה בזה השפלה. אז הוא פשוט לא העז. הנהג פתח את הדלת, היא ירדה, וברגע שנסגרו הדלתות הבנתי מה עשיתי. אבל כבר היה מאוחר. האוטובוס נסע, ואני ראיתי את דמותה הבודדה מתרחקת. אני אומנם לא אישה קלה, אך מעולם לא התנהגתי כך, היו לי איסורי מצפון. וכשהבן שלי חלה, מיד חשבתי על זה, אבל התחקתי. וכעת הקדוש ברוך הוא מראה לי, איזו אישה שפלה הייתי. למי התחזרתי? למי שתרמה מכספה והצילה את בני היקר? וכאן פנתה אל שרה, נקבה בשמה ובשם אמא. ובקול בוכים אומרת לה, אני מבקשת ממך סליחה. אני אבין אם לא תסלחי לי. אין לי שום הסבר להתנהגותי האכזרית. אין לי שום תירוץ לתרץ את עצמי. אבל אני בכל זאת מבקשת סליחה. אני אעשה הכל כדי לחפר על החטא הנורא כלפייך. שרה שחזרה לעצמה אמרה בקול שקט והצילי, אין לי בליבי עלייך דבר. אני חושב שבזכות מה שקרה איתך הגלגל שלי התהפך שוב לטובה. מהמצב הכי נמוך שהייתי אז, חזרתי למצב עוד יותר טוב משהייתי. ספרי לי, אני לא יודעת כלום, אמרה אמו של שאול. ואז החל שרה לספר את הסיפור שקצת ידעתי בקווים כלליים. סיפרה איך ביום אחד איבדו את כל רכושם, נאלצו לעזוב וילה מפוארת וחיים נוחים, לטובת דירה קטנה וסחורה, בלי חשבון בנק, בלי כרטיסי אשראי, עם חובות של מיליונים, שאיש לא חשב שהם יוכלו להחזיר אי פעם. בקושי החזקתי את ראשי על פני המים, אמרה. אבל בזכות האמונה התמימה בשם יתברך, ידעתי כי השם מוריש ומעשיר, משפיל גאים ומגביה שפלים. האמנתי כי זהו רצון הבורא, לא הרהרתי אחריו. אך התפללתי שהדברים יחזרו לתקנם, למרות שלא היה שום היגיון במחשבה כזו. הלילה הזה בו נאלצתי לרדת מהאוטובוס, בגלל שלא נותרה לי אפילו פרוטה, היה המקום הכי נמוך שהגעתי אליו. התפרקתי לחלוטין. כי זה היה התחתית של התחתית. את היית לי לכתף, היא פנתה אליי, ואת זה לא אשכח לך לעולם. אבל כשהגעתי הביתה, וסיפרתי לבעלי מה שקרה לי, ראיתי שהוא מחייך. לא הבנתי מדוע. ואז הוא סיפר לי סיפור מהגמרא על השיר שהפך לעני. וביום שגנבו את הבגד היחיד שהיה לו, יצא בריקוד. שאלו אותו מדוע, והוא הסביר שגלגל חוזר הוא בעולם. כשאתה מגיע למקום הכי נמוך, זה הרגע בו תתחיל לעלות. ואכן אותו השיר בגמרא חזר למקום שהיה. מה שקרה לך היום, אמר בעלי, הוא מבחינתי התחתית של התחתית של התחתית. שרעייתי תצטרך לרדת מאוטובוס כי אין לה כמה פרוטות, זה משהו שגם עניים לא חווים. בואי נאמין שמכאן תתחיל הישועה. ואכן באותו שבוע ממש החל המסע ומתן על איזו המצאה בתחום התקשורת שהייתה בבעלותו של בעלי. וזו נמקרה בסכום שהחזיר אותנו למה שהיינו, ועוד נותר עודף. יוצא שבאיזשהו מקום אני אפילו חייבת לך טובה. ישבנו המומות ומוקסמות מהסיפור, ולא פחות מהצילותה של זו שסיפרה אותו. ואז שאלה אמו של שאול, אז למה לא רצית שאראה אותך? כי לאחר שקרה מה שקרה, הייתה לי התמודדות גדולה עם לא תיקום. אני מודה שכעסתי עלייך מאוד, אך קיבלתי עצמי שלא לכעוס ולהדון אותך לקו זכות. ברגע שראיתי אותך לפני חודש כאן במחלקה, וזה קרה כמובן כבר אחרי שחדרתי למעמדי הקודם, נבהלתי ונרעשתי מהמפגש הזה. ואז ישבתי עם עצמי וידעתי שאני לא מרגישה אלייך שום דרגה של נקמה, להפך. הנה החלטתי לתרום את המכשיר כדי להוכיח זאת לעצמי. אבל לפגוש אותך לא רציתי, כדי שלא תחושי אי נעימות, וכדי שאני לא אקשל בלא תיתור. אבל כנראה בורא העולם החליט בכל זאת להפגיש אותנו, כדי שיסגר המעגל הזה, כדי שיוכל לומר לך שסלחתי לך בלב שלם על מה שקרה, ואפילו יש בליבי תודה על כך שהיית שליחה להזיז את הגלגל של חיי לטובה. זה הסיפור, ואני חושבת שאין צורך להכביר מילים על המסרים העצומים שבו. גלגל חוזר הוא בעולם, ובני אדם צריכים להפנים שכל מה שקורה להם הוא בהשגחה עליונה, ויחזור אליהם לטב ולמוטב. כאן חזרו להם כמה גלגלים מקבילים, פוגעת ונפגעת, תורמת ונתרמת, בריאות וחולי, עושר ועוני, וכל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה.
Oh.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
אז לך הסיפור המאלף, המיוחד שהקראנו כאן עד עכשיו. אנחנו ניתן את המספרים שלנו, 1-900-529-293. אני רוצה להודות לזו שהביאה לי את הסיפור, היא רוצה בעילום שמה, אבל באמת מגיע לה תודה מיוחדת. הפק שלנו 616-4477, ואפשר גם דרך האתר שלי, אתר הרשמי חיים ולדר, פשוט לרשום את השאלה ואנחנו נענה גם באתר וגם כאן. מה עושים עם ילד בן 3 שמרביץ לכולם, כולל לאמא שלו, ואף מבוגרים כמו יותר כמו סבא וסבתא? יש לציין שלעיתים המכות ניתנות סתם, לא כי הסכם, כי לא הסכמנו משהו, אלא מעין צומי. יכולים להרים אותו מתוך חיבה, אך הוא יעיף את המשקפה לזה שירים אותו. ויכולים לגשת לשאול אותו מה שלומך, נשיקה, והוא בתחוף, בתגובה ידחוף או יכעס. ילד בן 3.5 לא עושה דברים בשביל שהוא רע, הוא פשוט מתבדח. הוא רוצה קצת צומי, ולפעמים ילדים ככה מתנהגים כמו פוחזים קטנים, וכל עוד זה בגיל 3-4 זה בסדר גמור. אפשר כן להגיד לו זה לא יפה מה שעשית ולכן נשים אותך באיזה מקום, אבל תלמדו לא באמת לחוס על ילד בן, כלומר ברור שצריך להעמיד פנים אפילו, אבל אם זה אמיתי תיזהרו, כי לפעמים כעס הוא פנים כועסות עם פנים מפחידות. יש כעס שהוא חומרה כזאת, להעמיד את ילד במקומו, לא עושים דברים כאלה, שמים אותו במיטה שלו, לא יותר מזה. שלום וברכה, יש לי ילד בן 11, אני אתן פה עוד פעם את המספר טלפון, שכחתי, 1-900-529-293, 1-900-529-293. יש לי ילד בן 5, ילד טוב, חברותי, חכם, מצליח בלימודים, ללא בעיות מיוחדות. יש בעיה אחת שהוא משקר בקביעות ובמקצועיות שאנחנו לא יודעים מתי הוא אומר אמת ומתי הוא משקר. חוץ משקרים קטנים כמו לא או כן עשיתי, הוא מסוגל לספר סיפור שלהם על דברים שלכאורה היו בחיידר. הוא מתברר שלאדם, וכן להפך, מספר שבחיידר סיפורים נפלאים על הבית שאין בהם כל בסיס. בדרך כלל זה סיפורים שקרו אצל אחרים כמו חברים ובני דודים. הוא חי את הסיפור כל כך שקשה להאמין שזה לא היה. האם יש צורך להתייחס לכך? להראות לו שגילינו את חוסר האמת שבדברם. אז יש לי משהו להגיד לכם. יש סיכוי גדול שהילד הזה שיגדל הוא יהיה סופר. אולי הוא יתחרה איתי. ילדים מדמיון, אז איך הם יעשו את הדמיון שלהם? הם לא יודעים לכתוב ספרים, והם לא יודעים גם לשדר ברדיו, והם לא יודעים. מה שהם עושים זה פשוט לספר את מה שהם מדמיינים. ולפעמים הדמיון, יש אנשים שהדמיון אצלהם, אגב אני רוצה לספר לכם משהו על דמיון. המציאות, אין לכם מושג כמה היא מוגבלת. היא כמו, תנסו לחשוב על השולחן שאתם יושבים לידו, אז היא מגיעה עד השולחן. הדמיון מגיע מהשולחן עד השמיים. שמעתם? אין גבול לדמיון. אין גבול, פשוט אין גבול. ומה שסופרים עושים, הם מורידים את הדמיון והופכים אותו למציאות. זה התפקיד שלהם בעצם. כי בסופו של דבר, כשאתה מדמיין משהו, ז'ול ורן שדמיין את הצוללת, לא היה אז רכב אפילו. אבל הוא דמיין חללית וצוללת, ואחר כך כשאנשים רצו להמציא, לפחות היה להם על מה להתבסס, על איזה דמיון של מישהו. כשילד אומר דמיון כזה, אפשר להגיד לו בסוף, תשמע, אתה מספר כל כך יפה סיפורים, אם זה היה אמת, זה גם היה ממש מקסים, כלומר, אבל לא לבוא ולהגיד לו, אתה משקר, אתה סתם ממציא, אתה... לא, לא, לא. זה הדמיון שלו, זה האמת שהוא חי בה. יהיו כאלה שגידו, רגע, אבל מה, אתה תהפוך את הילד? תאמינו לי שלא. אפשר להקשיב לו, להגיד, הוא מספר סיפורים, הוא ממציא סיפורים, כאילו, אבל לעשות את זה בכיוון הטוב של הדברים. איזה יופי יודע להמציא סיפורים, איזה יופי. ולא להגיד לו, זה כן אמת. לא, לא להיכנס איתו, אפילו לא, אם אתם תראו שהוא אפילו לא יתקן אתכם, לא, זה אמת. לא, תגיד לו, יופי, אתה מספר סיפורים יפים. כשמדובר בשקרים, אז גם, ילדים משקרים, כי גם מבוגרים משקרים. ילדים משקרים, במקרה הזה זה לא שקר, זה בכלל, אני קורא לזה, זה סוג של אמת שלו, זה איזה דמיון. אבל יש שקר שילד משקר ואומר, זה לא נכון, לא הרבצתי, לא הלכתי. גם אנחנו שקרנים, כשמישהו שוטר תופס אותנו בלי חגורה, אז אנחנו אומרים לו, מה פתאום היינו חגורה? או עם פלאפון, לא, אני סתם חיטתי באוזן. אנשים משקרים כשהם פוחדים וכשהם מרגישים אינימות. אגב, לא כולם, שאנשי אמת שממש לא עושים אפילו בכל מקרה. אבל רוב בני אדם כשהם פוחדים, וגם כתוב, אל יטיל אדם אימה בתור ביתו, כי זה מביא לשקר. מה שאני מציע, שכשילד משקר וילדים משקרים, לא לבוא אליי, באים אליי, הילד שלי שקרן, הילד שלך לא שקרן, בכופן לא, לא כמוך. והוא פשוט פוחד, מרגיש לא נעים, והתפקיד שלנו זה לא להניש, כפי שהשוטר לא אומר לנו, אתה שיקרת, אז תקבל עכשיו כנס גם על השקר, וגם זה שדיברת בפלאפון, לא, את השקר הוא מניח בצד, כי הוא מבין שבן אדם פוחד, אז הוא משקר, הוא נותן לך על זה שנסעת בלי פלאפון, עם פלאפון באוזן ולא בדיבורית. אותו דבר כך ננהג עם ילד, עם ילד אנחנו צריכים להניש אותו שהוא ירביץ, הוא אומר, לא הרבצתי, אנחנו אומרים לו, מכיוון שהרבצת וראינו את זה, אתה תעניש, לא מתייחסים לנושא של שקר, כי חשוב שהשקר לא יהיה מוכח בחייו של הילד. שוב את הטלפונים שלנו, 1-900-529-2293. יש לי ילד בן 11, בוגר חכם, לאחרונה גיליתי, הנה דיברנו על שקרן, עכשיו נדבר על גנב. הוא מחפש כל בוקר את הענק שלי בזמן שחושב שאני ישנה, מוציא כסף. אני לא יודעת כמה, לא האמנתי שילדים מסוגל לעשות כך, לא ידעתי איך להגיב, לא הגבתי בכלל. כבר הרגשתי הרבה זמן שמישהו נוגע לי בענק, ועכשיו ברור לי מדוע. איך עליי להגיב לטפל בבעיה החמורה הזאת? אפילו לא סיפרתי לבעלי מחשש לסכסוך בינו לבין בני. אני רוצה להגיד לכם קודם כל שהנושא של כספים, מעבר לאומרים שזה היעדר דמותיהם, כלומר לא דמותיהם אלא חום, אבל אני גיליתי שזה נובע הרבה כי מדברים על כסף ועל היעדרו. כלומר, לכל אחד יש דאגות כלכליות, ויש הבדל בין אנשים שמשתפים את ילדיהם בדאגות הכלכליות שיש להם, לבין אנשים שלא עושים זאת. אנשים שבאים לילד ואומרים לו חרדה נוראה ממצבם, וההורים, שזה הדמות הכי חזקה בחייו של הילד, פתאום הוא רואה את הדמות הזאת קורסת, אז ילד כזה עלול לקחת כסף. עכשיו, ילד שלוקח מהארנק, דו לכם, הוא לא גנב. זה כמו שילד לוקח בלי רשות ממתקים מהסלסלה. לא ממש כמו, אולי קצת יותר חמור, אבל גניבה זה לא. בכל מקרה, לא צריך לעבור לסדר היום. צריך להוכיח את הילד, אפילו להניש אותו. לא להזכיר את המילה גניבה, אלא הלקיחה, אתה לוקח. ואם אנחנו רואים שזה לא עובר, אנחנו צריכים לדבר איתו המון על הבושה. בושה זה משהו שיוצר מצפון. אם אנחנו מצליחים לדבר ולזהות לילד הנושא הזה של בושה עם לקיחה, אז יש סיכוי שהילד יבין את זה והילד יימנע מלקחת דברים, כי בעצם כל הנושא של מצפון, מה זה? זה בושה מעצמנו. אנחנו מתביישים, אנחנו לא עושים דברים גם בסתר, כי אנחנו אומרים, אנחנו מתביישים לומר, לעשות דברים שהם לא בסדר. אנחנו לא צריכים בשביל זה שאפילו מי שידע. יש לנו מצפון פנימי, בושה פנימית מעצמנו. ילדים לפעמים אין להם את זה, וצריך לבנות את זה. ילד שלא מרגיש בושה מעצמו לקחת, אנחנו צריכים לזהות לו את מעשה הגניבה עם מעשה, עם בעצם רגש הבושה. וברגע שאנחנו נעשה את זה בצורה נכונה, אני חושב שילד, אל תזכחו, מדובר בילד רק בן, לא, ילד בן 11 זה כבר באמת יותר מדאיג. אני מציע ששוב תדברו איתו הרבה, ואם אין ברירה תלכו איתו למישהו. בעצם זה שמישהו אחר ידבר איתו, זה כבר סוג של בושה שהיא מתקנת, שהיא יוצרת אצלו מצב שהוא הוא מבין שיש איזה מחיר מאוד מאוד כבד. יש פה תגובה, חודר חיים ולדר, לאחר שמדי שבוע אנחנו נשארים מפה פעור לאחר הסיפור, כל אחד נשמע יותר הזוי מקודמו. חשבנו על העניין והגענו למסקנה כלשהי, מעניין מה דעתך עליה. לכל אדם הכי סטנדרטי בעולם יש סיפור, ולא סתם סיפור, אלא מפעים, ואולי גם יותר מאחד. דוגמה, חשבנו כל אחד לעצמו, גילינו כמה סיפורים שאולי יעניינו אותך, שנרצה לחושפם. בכל אופן, רוב תודות והמשך הצלחה. אז אני רוצה להגיד לכם, תשאלו מי שפוגש אותי. לא משנה כמה אני עסוק, הוא אומר לי, תשמע, יש לי סיפור, אני עוצר הכל, זה יהיה אחרי הרצאה שאני מדבר, אני אומר, רגע, תביא לי את הטלפון שלך, ואני אז רושם, סיפור משה אצבעות, סיפור טרקטור יוסי, ואני כותב גם 2015, כי יש לי כבר כל כך הרבה, ואז ביום מן הימים, אני פשוט מרים טלפון, אומר, תקשיב, אתה זוכר שזה, בוא תספר לי, כך היה עם הסיפור שבוע שעבר, עם משפחת זיית, זה פגש, הייתי בהרצאה ברמדה בירושלים, פגשתי בן אדם, והוא אומר לי, תשמע, יש לי סיפור מדהים שלך, לקחתי אותו לצד, לאחר מכן התקשרתי, בדרך כלל בו ביום אני כותב את הסיפור. אז כך קרה גם לגבי הסיפור שסיפרתי היום, סיפור לי את זה, אני אגיד לכם אתם ממוצאי שבת, ופשוט ישבתי וכתבתי את זה. ואני כותב את זה כמובן בצורה שסופר, ולפעמים האנשים עצמם ככה מרגישים שנתתי אור אחר לסיפור שלהם. אז באמת תודה רבה, ואני שוב אומר לכם, אפשר גם להתקשר לביתי, אני, הנושא של סיפורים, יש תור אחר מה שנקרא, כי אני חייב המון המון הכרת הטוב לאלה שמביאים לי את הסיפורים. אז זה בנושא של המאזין הזה. יש פה טוב, הרבה על הסיפור, מרגש, מאלף. אני קראת מבחן בגמרה על חומר קצת קשה, או כרגלי בקודש יש מבחן קשה, אני מפגר בחומר, שוכח, המון לא עוזר לי כלום. קשה להסגור, וזה מרגיז אותי, ואני כמעט נכשל מעבר לציביות, מה אני עושה? יש אנשים שיש להם חרדת מבחנים, ובמקומות טובים נותנים להם בעל פה במקום בכתב, וככה מצליחים להתגבר על החרדה הזאת. אני מציע לך לנסות לבקש, ודבר שני שאני מציע, ככה עשיתי כמורה, לבקש מהמורה שלך, לא כולם יעשו את זה, לאחר שתגמור את המבחן, תגיד לו, אני מבקש ממך לקחת את זה הביתה, ולכתוב את זה בבית, בלי הלחץ. ואם הוא מורה, לא יודע, כאילו אם הוא מורה בסדר, הוא ייתן לך לעשות את זה, ותביא לו את זה ותגיד לו, תשמע, אתה לא חייב לי כלום, אבל תתחשב בזה. אני חושב שזה מאוד ייתן לך מקדמה, וגם יעזור לך למבחנים הבאים. זה מה שאני הייתי עושה כשהייתי מחנך, בימים המקסימים האלה. אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, תזכרו את הטלפונים 1-900-529-2993, תזכרו את הפקט שלנו 616-4477, אפליקציה חיים ולר אתר רשמי, להשתמע בשעה הבאה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השעה השנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר עם הטכנאי שלנו ישי פופובסקי, עם דוד קליגר. ואני רוצה ככה, אפרופו דיברנו על סיפורים, לא מזמן היה לנו סיפור על הרב שמואל דדון דיליאנה, קראתי לזה הקומקום, סיפור על מי שכל החיים שלו אסף כסף בשביל רישיון, וסיפור גדול. והוא דיבר איתי עכשיו בהפסקה, אמר לי שאימא שלו מאוד מאוד חולה, אימא שלו דינה בת יפה, מאוד מאוד חולה, וממש היא, רופאים לפני יום יומיים נתנו לה שעה לחיות, ו הוא בא, הוא אמר להם, הוא בא לאמא שלו ואמר לה, תדעי לך, כל התורה שלי וגמרה וכל המשה שסיימתי, הכל בשביל הרפואה שלך. הוא אמר לרופאים, אתם תראו. ובאמת, ברוך השם, היא עדיין, אומנם במצב מאוד קשה, אז יפה בדינה, לא דינה בת יפה, יפה בדינה. אני רוצה שכל המאזינים ירשמו את השם הזה. גם אמא שלי היקרה, שתמיד רושמת שמות של אנשים ומתפללת עליהם, וכבר יש לה לא יודע כמה שמות, אז שגם היא תרשום את השם יפה בדינה. ובאמת, אני רוצה להגיד לכם שזה מאוד רגש אותי מה שהוא סיפר לי, שהוא אמר לרופאים, הרופאים אומרים לו שיש חשש, תיפרד ממנה. אז באמת, יש לה איזה חיידק בדם, פשוט נתפלל כולנו, יפה בדינה לרפואה שלמה, ונקדיש לה בפתיח שיר, רפואה שלמה, כן? כך קודם לשיר? משהו כזה אומר שי. אנחנו נתכוון, נגיד, פרק תהילים, ולשאלות שלכם בטלפון 1-900-529-293. יפה בדינה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
כן, כן, אנחנו עם הטלפונים 1-900-052-9293, ועד שקליגר יבוא לפה וישיב לנו לטלפונים, אנחנו נקרא פה עוד שאלה אחת. יש לי בת 6 וחצי שמשקרת כי היא לא מסוגלת להפסיד, חשוב למוד האגו, איך מרגיעים את הכבוד הזה. דוגמה, המורה ביקשה מה שהתקשר אליה, אז היא אמרה שהטלפון שלנו מקולקל ולא אומרים את פלאפון. מורה בגיל 6, אוקיי, זה לא נראה לי כמו כבוד, זה נראה לי כמו פחד, ונראה לי זה יותר כמו כבוד של אולי לפעמים שההורים נכנסים עם ילדים למשחקי כבוד. אני מציע שלא להיכנס לקטע אישי בנושא הזה. לא לנסות להכניע בשום פנים ואופן, להרגיע, זה מה שאני מציע. ולא להתייחס, ילד משקר, אתה יודע את האמת, תגיד לה אני יודע את האמת, וזהו, זו האמת. ולקבוע ולא לעשות מזה ויכוח. ואנחנו עם מישהו שמחכה לקו הרבה זמן, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
רציתי לשאול לגבי הבת שלי, יש לה רגישות גבוהה לגלוטן.
כן.
ורציתי לשאול איך אנחנו יכולים לעזור לה להתגבר. קשה לה מאוד. היא לוקחת בסתר בזמן בית הספר, והתוצאות כבר לא כל כך מסמכות כאילו.
כן. קודם כל, אני אהבתי את ההגדרה שלך. רגישות גבוהה לגלוטן. אני לא אוהב שמשתמשים בזה שאומרים חולה בצליאק, לא מאמין בזה. אני לא מאמין במחלה כזאת. אין מחלה, יש רגישות לגלוטן. יש אנשים, מי שלא יודע וטוב לכך, יש אנשים שהם רגישים לגלוטן, יש בקמח, יש חומר ששמו גלוטן, והם בעצם נדרשים שלא לאכול שום דבר שיש בו קמח. זה לא פשוט ההתמודדות שלהם. זה אומר שפחות או יותר לא עוגות, לא לחם, לא לחמניות, לא חלות, לא מצות, יש להם מצות מיוחדות. הם לא יכולים לאכול. עכשיו, אנשים מבחוץ חושבים שזה בלתי אפשרי, אנשים בפנים יודעים שזה אפשרי גם אפשרי. זאת אומרת שזה משהו ש... מישהו שואל פה מי זאת דינה בת יפה, אז קודם כל זה יפה בדינה. ויפה בדינה זה מישהי, יפה בדינה דדון, שנמצאת במצב קשה, צריך להתפלל עליה. סליחה על שאני מתפרט, קיבלתי את זה פה, זה יותר חשוב. אני אחזור לגלוטן. עכשיו, מבין אלה שיש להם רגישות לגלוטן, כמו אגב כל דברים כרוניים, יש ילדים טובים מירושלים שמבינים שזה לא צריך ולא טוב, והם פשוט נמנעים מזה. יש ילדים, גם אלה לפעמים גונבים בקטנה, כאילו, ובסדר, זה, הם חוטפים מיד את העונש. פעם הרב שטיימן אמר לי, הלוואי ובעבירות זה ככה היה, שמיד כשאת עושה עבירה, אתה מקבל את העונש.
אז זהו, חשוב לי לציין מאוד כן. שאין לה שום תגובה, היא לא מרגישה שום דבר, וזה כנראה מה שלא מרתיע אותה. היא לא מרגישה שום דבר.
אז למה את אומרת
ש... מהבדיקות והפנימי שלה, היא לא מרגישה כלום.
הבנתי.
לא רע לה, לא כואב לה, אין לה את כל התופעות שיש בדרך כלל.
תראי, אין הרבה, קודם כל, אתם, ברור לכם שזה זה.
כן, זה 100%, זה בדוק, אנחנו כבר כמה שנים בזה, אבל לאחרונה אנחנו רואים שהיא ממש חורגת.
אבל זה מאוד מוזר, כי בדרך כלל ידוע לי שכאשר עושים עבירה, מה שנקרא שאוכלים, אז מיד יש, המצב לא טוב, זה כאבים וזה...
נכון, היא גילנו לה את זה גם בדרך נס, כאילו במקרה, כמובן הכל משמיים, ואין לה שום, זה רק פנימי, זה מה שיש לה בפנים, הציליה כמו שקוראים לזה, והיא לא מרגישה שום דבר.
אני רוצה להסביר למה באמת חשוב למנוע את זה, כי זה פוגע ברירית המעי, זה הורס ממש את המעי מבפנים, וזה משהו מאוד לא טוב. תראי, מה שאני מציע זה דבר כזה. היום יש חנויות, פשוט אני נתקל בזה, במה שאת אומרת. אגב, אני נתקל במסגרת עבודתי כמטפל, אני נתקל בהרבה מקרים של ילדים שחולים במחלות כרוניות, שהם לא לוקחים כדורים, הם לא מוכנים להשתתף בטיפול, ולפעמים זה פשוט דברים שאיומים, זאת אומרת, זה לפעמים חיים ומוות. ויש אגב פסיכולוגים מיוחדים בשביל ילדים כאלה.
המליצו לזה, זה חולים פסיכולוגית רפואית.
אני רוצה להגיד לך שאני שולח ילדה, יש לי מטפלת שאני יכול לשלוח אותך אליה, אבל זה אחרי שידור תשאיר את הטלפון שלך ואני אדאג להעביר לך, שמישהי שיכולה באמת סוג של קאוצ'ינג, סוג של בעצם שכנוע עצמי של הילדה, שהיא תבין לבד תקבל את האחריות, זה מה שצריך. כמו כן, הצעה טכנית למלא אותה, למלא אותה את הבית במוצרים.
בטח, זה אנחנו עושים, אנחנו עושים לה עוגות, קונים לה את כל התחליפים. לא ציינתי שמה שכן זה משפיע עליה, שיש לה קצת מצב רוח ירוד בגלל הגלוטן, אבל זה היא לא מרגישה.
אז אני מציע שגם,
וגם הגובה שלה, גם על גובה,
אני מציע לכם פשוט לנעול את כל המוצרים, זה קשה, אבל אם היא באמת לא מוכנה, אז תעשו את זה על מנעול ובריח. ככה.
לא, זה לא בבית הבעיה, הבעיה שבבית ספר.
אז בבית ספר לידע את כולם.
היא הולכת לחברות ומבקשת, אני אתן לכם...
אז לא, להגיד לכל הילדות, להגיד להורים שלהם לעשות בלגן, להגיד לה מראש, כמה היא?
10.5.
אז 10 מספיק גדולה, בשביל להגיד לה, תשמעי, לא לנו ברירה, להגיד בשום אופן לא לתת לה, ויהיה לה איזה סוג של לחץ חברתי, שיגידו לה, לא, זה לא טוב בשבילך. זה את ההשתדלות, ומעבר לזה, תשאירי בו את הטלפון שלך.
בסדר, ממש.
אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. ערב טוב למאזין, כן?
שלום, אני רציתי לשאול שאלה על בחור בן 17 שגונב, גנב מספר פעמים, הוא בחור ישיבה. הוא כבר היה בטיפול, זאת אומרת, ההורים הלכו לפי... אני, ההורים פנו אליי כמטפלת. אני הנחיתי את האמא, הילד היה בשיחות, כעשר שיחות אצל איש מקצוע. הילד דואג לתת את התשובות שרוצים לשמוע ממנו, הוא גם הבטיח והראה שהוא חוזר בתשובה כביכול, ושוב אחר כך תפסו אותו שוב גונב. בעיקר הוא גונב מהאחים שלו, מההורים שלו, וגם בישיבה הוא גנב כסף.
מדובר, אוקיי, ומדובר בסכומים גדולים.
לא סכומי עתק, אבל כן, סכומים שהוא יכול, הוא משקר המון, גם בלבוש לדוגמה הוא יכול להתגבל.
אני רוצה לספר לך משהו, בוא נעזור את הלבוש שנייה. בנושא של גניבה זה באמת מטריד, ילד בן 17 בניגוד לילד בן 11 זה כבר באמת לא פשוט, ומה שאני מציע, אני בזמנו, היה לי מקרה כזה, היו לי כמה מקרים כזה, אבל, כאלה, אבל המקרה שבו קיבלתי ממש הדרכה ממרן הרב שטיינמן. קודם כל הוא אמר לי, חייבים להיות בטוחים. זאת אומרת, זה כולל אפילו לשים איזה מצלמה או משהו, שיהיה ברור שהוא גנב. לא ללכת על נראה לי, או כי ילד יכול...
לא, זה משהו, כן. זה okay. מבחינת זה,
עכשיו,
בוודאות.
אם גילינו שבאמת זה המצב, ילד גונב מתוך ביתו, זה לא ילד, זה כבר בחור, זה כבר איש, ועוד מעט הוא ייכנס והסתבך גם, ואם הוא בישיבה, זה כבר שידוחים, זה כבר, אחרי החתונה זה כבר כלא. גם לפני כן, אתם תכתבו לו מכתב ותודיעו לו שבפעם הבאה שהוא, ותעשו את זה, שהוא תדעו ותתפסו שהוא לקח דברים, הוא גנב דברים, אפשר לכתוב גנב, אז לא יהיה לו כניסה הביתה. זה הכל. פשוט לא יהיה לו כניסה הביתה. אתם לא מוכנים, אתם מוכנים להתמודד עם כל דבר. אתם לא מוכנים להתמודד עם בן הילד שהוא גנב בשום פנים ואופן. וזה יהיה מכתב, ותגידו לו, זה מה שיקרה, אתה תראה שזה מה שיקרה, ואם זה קורה, להרחיק אותו לתקופה מהבית, כן.
לאן הוא ילך?
לא אכפת לכם. ילד בן 17 יסתדר. אז ילך לדודים, יבושות, לא משנה. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, הנושא של יושר הוא משהו כמו עץ עקום, ואנחנו לא מצליחים וכאן אני רוצה להגיד לכל אותם אלה, בטח חסר לו אהבה, חסר לו, בואו תקשיבו משהו. כל פושע שנמצא כיום בבית הכלא אומר שדפקו אותו, שלא נתנו לו אהבה, שהליבו אותו בכיתה ד', שהוציאו אותו בכיתה ה', שהיה לו... כל אחד יש לו את הסיפור שלו, ויכול להיות שגם זה נכון הסיפורים. החברה לא יכולה להרשות לעצמה להתחשב בזה. כלומר, אנחנו מוכנים,
אני מוכנה לציין גם
אנחנו מוכנים לטפל בך, אבל ברגע שאתה, הדברים נכונים גם לגבי צניעות, כאלה שתוקפים, אז הם אומרים, עשו לי את זה, לכאורה, עשו לך את זה, אז זה הכל בסדר. לא, לא. אנחנו, עשו לך, זה נכון, הוא לא השם, כן השם. אדם מועד לעולם, בן ער בן ישן, בן אדם אחרי למעשיו, אנחנו לא יכולים לעולם. אנחנו לא יכולים, העולם שלנו יהיה מקולקל אם ככה נעשה. אם אנחנו, מי שלוקח או גונב או תוקף, עושה דברים שלא צריך, אם אנחנו נתחשב בתולדותיו מלפני 24 שנה, אז אנחנו הרסנו את העולם שלנו. ולכן אני הרבה פעמים מסביר לילד שאומר לי, עשו לי, עשו לי, דפקו לי, אכלו לי, שתו לי. אני אומר לו, אני מוכן לטפל באכלו לי, שתו לי, אבל שיהיה ברור שאין, זה לא תופס בנושא שאתה גונב או עושה דברים שלא בסדר כלפי אנשים אחרים או כלפי ילדים אחרים. לא מקובל, לא נתחשב בך. אפילו שאתה לא צודק, אנחנו נכלא אותך, כי אנחנו לא יכולים שבן אדם כמוך יסתובב חופשי. במקרה של ילד שהוא גונב, נער שהוא גונב, בחור שהוא גונב, איש שהוא גונב, אנחנו נודיע לו. הדברים אמורים גם לגבי הרבה פעמים אנשים באים אליי לכאלה שהם מכורים להימורים ומבקשים כסף מהמשפחה. אני אומר להם, אם אתם רוצים לפגוע בו, תתנו לו כסף. הוא ילך לגמילה, אפשר ללכת לגמילה לרטורנו. במקרה של הילד הזה לא צריך שום גמילה. הגמילה שלו תהיה כמה זמן בחוץ הביתה, הוא, דרך אגב, גם הוא לא יגיע לזה. אם הוא יבין שזה כך יהיה, ואם אתם תשתפו עוד מישהו מבחוץ, מטפל, שיגיד לו, תקשיב, זה לא יכול להיות ככה, בדרך כלל זה יכול לעבוד.
אני רוצה לחזק את הדברים, שבאמת בסך הכל זה בית מאוד מאוד אוהב ומכיל. זה הורים שלאורך כל הדרך תמיד נמצאים עם הדרכה צמודה, כי הם בעלי תשובה ויש להם הדרכה, והם בית אוהב ומכיל ונותן. רק מה שכן, לדעתי מההתחלה שהוא התחיל עם הגניבות, לא מספיק הפגינו כוח, ודי יחסית עברו על זה יחסית לסדר היום. זאת אומרת, נתנו לו גערו בו, נתנו לו עונש קטן, אבל זה לא מספיק, זה היה את אמות הסיפים בשביל שהוא
יחשב. מה את שלו?
אני מנחת הורים של האמא.
אוקיי, אז קיבלת את החומרים ואת הולכת בראש נכון להעמיד אותו למקומו. אני מאוד מודה לך על השאלה, זאת השאלה חשובה. ערב טוב, קודם כל ניתן את הטלפון עוד פעם, 1-900-529-293. ערב טוב, אני די מבולבל, אני בא ממשפחה לידתאית, אבא, אמא, סבתי, באים ממשפחות חסידיות. אני קצת מבולבל, אני מאוד מתחבר לחסידות, החנינה ונעד בין חסידות לידתאיות, אני לא יודע גם איך להתלבש, זה מציג לי, בבקשה תעזור לי. אז בוא ידידי היקר, אני בא ממשפחה לא לידתאית, אני חיים ולנר בא ממשפחה, אפשר לומר שהיא חסידית, פולנית, הונגרית, אבי אפילו היה תלמיד של הרב אוזנר, תלמיד מובהק של הרב אוזנר. הוא שלח את הילדים שלו לישיבה ליטאית, ואנחנו נהינו כזה, לא נהינו ליטאים, כי אפשר להיות ליטאים, ליטאי זה מליטה, אבל נהינו מה שנקרא מהחוק שנקרא בני תורה. ואולי עד גיל 18 אולי הייתי קצת מבולבל טיפה, אולי פחות מזה, ואחר כך בחרתי את דרכי בחיים. ויש לי המון חום ואהבה לחסידות ולחסידים, וגם יש לי חלק גדול מהמשפחה עם חסידים, אבל אני רואה את עצמי כמשתייך לתנועת בני התורה, שזה בעצם המורשת הליטאית, זה ישיבות הליטאיות. תבינו, ליטאים נשארו איזה 90, לא נשארו כך הרבה ליטאים, אבל ליטאים, חשוב שתדעו, ואני לא ליטאי, תדעו לכם שהליטאים באו לכאן, והם כל דבר, יש בהם איזה משהו, לא יודע אם זה רע או טוב, אני לא יודע, שילוב כזה של שתלטנות כזאת, של שליטה, לא שתלטנות, אולי גם שתלטנות. שימו לב, אני רוצה לפרוס כאן את התזה הליטאית שלי. אתם יודעים שכל ראשי הממשלה, למעט אחד, כולם ליטאים? ליטאים מליטא, שמעתם טוב? הליטאים הם 5%, איזה, פחות. לא נשארו ליטאים, כולם הרגו אותם בשואה. כולם. אלה שבאו, האחוז שתיים שהגיעו לפה, כולם נהיו ראשי ממשלה, כלומר חוץ מנדמה לי, יצחק שמיר לא נדמה לי, יצחק שמיר לא היה ליטאי. כל ראשי בית המשפט העליון הם ליטאים מליטא, שמעתם טוב? מליטא. כל ראשי הישיבות הליטאיות של בני התורה הם ליטאים. עכשיו, התלמידים הם לא ליטאים. כמוני, כמו כל, הם באו מהונגריה, הם באו מפולניה, הם באו מרומניה, הם כאילו ליטאים, הם לא ליטאים. הליטאים הצליחו, יש להם כוח של הנהגה, ואני אגיד לכם גם למה, יש בהם איזו הסתפקות במועט, הם לא נהנתנים, הם לא, הם חשוב להם השליטה, חשוב להם הכוח, ולא חשוב להם בכלל, הם לא מוכנים להתפשר איתך, תביא להם כסף, לך, לא צריך את הכסף שלך. הם כולם, תראו אותה, את הרב שטיימן, תראו את הרב שח, תראו, חיו גם בצניעות, רזים, גרים בבתים, חבל על הזמן, שתי חדרים, בלי שום, אם, אתם יודעים שהרב שטיימן רוצה, הוא יושב על כיסא בלי משענת, פשוט בעוני מחסור ומחשיש, השיר הכי עשיר יותר ממני צוחק על כולנו. הם כולם גם חיים הרבה, כי באמת הם לא אוכלים, הם גם הרב אלישיב, ממש רזים, סגפנים, חדים, ומה שמעניין אותם זה באמת השקפה, לא מוכנים להתפשר על השקפה, אתה לא יכול לקנות אותם בשום דבר. כמובן שיש הרבה דברים טובים גם אצל חסידים, אבל אתה יודע, עכשיו זה פינה הליטאית שלנו, ולכן, בעצם הליטאים הצליחו, מי שקורא נחשב ליטאי, אין ליטאים, תזכחו, אין כמעט ליטאים. יש השיטה הליטאית, ויש את השיטה החסידית. החסידים באו, הם באו ממקום יותר, לחסידים יש את שלהם, יש את הזקן ואת הפאות ואת יותר חיבור לתפילה, יותר חיבור לעבוד את השם. יש את הליטאים יותר מתחברים לתרא, לתורה, ללימוד, אלה שתי משלימים אחד את השני. אז לכן, אל תהיה מבולבל. אם בא לך להיות חסיד, תהיה חסיד, ואם בא לך להיות ליטאי, בסופו של דבר, חכה עד גיל 18, תהיה מה שההורים שלך אומרים לך להיות. אני לא חושב שיהיה לך בעיה, אם נורא תרצה, יש לי חבר, ידיד נפש, שקוראים לו חיים וולמן, והוא היה תמיד בישיבות הליטאיות, והתחבר לחסידות פרמיצ'לן. והוא הולך עם שטריימל, והוא הולך עם זה, ואבא שלו הולך עם קנייץ', ואבא שלו אוהב אותו, ומסתדרים הכי טוב בעולם. וגם אני די מסתדר עם אבא שלי, למרות ש אני חושב שאבא שלי חשב שהילדים שלו יהיו חסידים. הוא שלח את הילדים שלו לישיבות ליטאיות, הם נהיו ליטאים. אני לא חושב שהוא כועס כל כך על זה, אולי על זה הוא כועס, אבל לא מה שיצא מאיתנו. אז בכל אופן כועס ודאי שלא. אז אני חושב שעניתי על שאלתך, ותודה לבא שלה, ככה הבאת אותי להנחתה. אוקיי, עכשיו יש לנו שאלות נוספות, אני אוהב כאלה שאלות. כבחורה בוגרת היום, גם בילדותי בגילאי 10-12, הייתי גונבת כסף מארנקי ההורים. זה הגיע אף לסכומים גבוהים מאוד. זה הפסיק עם הגיל לגיל מצוות, שהבנתי שהעבירה שגנבה על גבי. כיום עם הבת של השצור, אחרי אני יכולה בהחלט להגיד שזה נבע מחסכים של חוסר תשומת לב וחום מההורים בגילים האלו. קודם כל אני שמח על הזווית הזאת שלך. והנה דוגמה למישהי שהגיעה, שהיה לה מלכתחילה, היה לה מצפון, וברגע שהיא הגיעה לגיל מצוות, אז היא הגיעה למצב שהיא הבינה שזה לא בסדר לעשות את זה. אז באמת זה נכון שגניבה באה משתי הדברים הבאים, קודם כל חוסר תשומת לב וחום, והדבר השני שהוא יותר לדעתי, זה מצב שילד מרגיש שההורים אין להם כסף ומדברים על זה כל הזמן. יש הרבה, אני גם גדלתי בבית שלא היה בו כסף, אבל אף אחד לא, אני לעולם לא ידעתי מזה, לא חלמתי, הייתי בטוח שאנחנו עשירים גדולים, כי היה לנו בגדים ונעליים ואוכל ווואפלים גם. אז לא הרגשתי, וגם קיבלתי פעם בחודש חצי פיתה עם תחינה. אז הרגשתי נורא טוב, אף פעם לא אמר לי ש... היום אני מסתכל על החיים שהיה לנו, אוי ובוי מישהו היה אומר לי, שההורים שנותנים לי הרגשה שאין לנו. לא היה לי את הרגשה הזאת. זה כל עניין של הרגשה. ולכן נורא חשוב לגדל את הילדים, לא בהרגשה של מסכנות, ולא בהרגשה כזאת שרע, כי לפעמים בן אדם מנסה לפצות את עצמו, והפיצוי הזה זה בעצם הגניבה. הטלפון עוד פעם, 1-900-529-2993. האם נכון לשתף ילדים בבית במצב הכספי? כמו שאמרתי, לא, 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 לא. מגיעים... אוקיי, לכבוד חיים ואלה, רציתי לשאול היום בשביל להעצים ילד השנייה להגיד גם מעלות שאין לו, שהדבר בעייתי, כי הדבר יכול להתפסס לו בפנים ביום מני הימים. חבר'ה, בשביל מה? יש כל כך הרבה לכל בן אדם תכונות שיש לו, שבשביל מה להגיד לו משהו שאין לו? בשביל מה? מה שכן, אם ילד אוהב לספר בדיחות והן לא כל כך מצחיקות, אז מותרנו לצחוק על הבדיחות, זה לא אף אחד לא ישלם לנו בשמיים על זה, ולא יניש אותנו. מותר לנו בפירוש לצחוק מהבדחות הלא מצחיקות שלו, כי זה מה שהוא חושב. אבל אם ילד סתם להמציא עליו ולהגיד לו, בוא נה, אתה ספורטאי, אתה רץ הכי מהר, ובוא תירשם לתחרות הספורט של הבית ספר, אתם עושים טעות. אז יש מספיק, אני אחזור ואומר, יש מספיק דברים של הילד שהוא טוב בהם, שהוא לא צריך להמציא משהו אחר. יש פה שאלה קצת ארוכה. אני משמש כרם בישיבה קטנה, השנה יש שיעור תלמיד שבכלל לימודית הוא חלש מאוד. עלתה מחשבה שהילד סובל מבעיית קשב ריכוז, שוחחתי טלפונים, לקחו אותו לאבחון, אני פשוט עובר מהר, סובל מ-ADHD. ההורים לא ידעו איך להודות לי על הכיוון, סיפרו לי שהילד עבר 4 מסגרות. הוא התחיל טיפול ברטלין, וראה זה פלא, תוך תקופה קצרה חל שיפור קיצוני ביכולת הקשבה שלו. מבחינה חברתית הוא טיפס בצורה מרשימה. הדעקה שכאן התחילו תופעות לוואי, חוסר תיאבון, כאב ראש. ניסינו יחד עם הורים להחליף לסוגים שונים, קונצרטה. הנער הפסיק. בקיצור, לא עוזרים שום דיבור, שיחות ושכנועים. הנער נעול הזה שהוא לא מוכן ליטול את התרופה. זה הופך אותי לבן אדם אחר, זה לא אני לטענתו. בקיצור, עוד פעם ירד בצורה אויש כמה שאני נתקל בזה. אני קודם כל כתבתי סיפור שנקרא משקפיים של המוח. יש איזה סוג של ריטלין שמגיע מארצות הברית, זה אומנם עולה הרבה כסף, שהוא לא מביא שום את הכאבי ראש הללו, אבל אני מציע ללכת איתו לאיזה מטפל שיעזור לו להחליט שהוא כן לוקח את זה, כי זה באמת, הנה, זה סיפרה מישהי על גלוטן, עכשיו זה מישהו עם ריטלין, וזה אני יותר נתקל בכאלה, לכן כתבתי גם את הסיפור משקפיים של המוח. אנחנו נצא לפרסומות. הטלפונים שלנו אפשר כבר להתקשר, 1-900-529-2-93.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד
כן, אנחנו עם הטלפונים 1-900-529-2-93. יש לנו את האפליקציה שלנו ואת האתר. אוקיי, רציתי להתייעץ בקשר לילד בן 7 שנמשך בצורה מוגזמת אחרי הטכנולוגיה המתקדמת, בעיקר המחשב, גם טלפון, פלאפון, גמבוי. יש את זה בבית שיש מחשב שאבא כותב בו דברי תורה, אכן מעבירים לו את התמונות מהמצלמה הדיגיטלית, לא יותר. כאשר מישהו מבני הבית הגדולים יותר מחפשים משהו תמונה במחשב, רוצים לכתוב, למסתדרים קוראים לבן 7 והוא תמיד מסתדר. כעת לשאלה מה עושים, אני מפחדת לתת לו להתעסק בזה, נמשך יותר מדי, מפחדת לאסור שמה יחפש במקומות אחרים. שאלה יפה, שאלה יפה מאוד. תראו, הנושא של מחשב, כולנו יודעים את הבעיה שלו. מחשב עם אינטרנט זה ממש מסוכן, וכל בעיה לא יושבו נוד. לכן כדאי מאוד, אם אפשר, אני אומר את זה ככה, אם אפשר שילדים לא יהיה להם גישה, שיהיה קוד למחשב, אבל אם אי אפשר וזה מנותק מה, אז פשוט להשלים עם זה שהילד באמת, תראו, מחשב ללא אינטרנט וללא דברים, אז בדיעבד אז אפשר לתת לילד, תלוי בה. אני לא אומר לאנשים, אני לא רואה את עצמי רב, אני רואה את עצמי כיועץ איך לעשות את הדברים. יש כל מיני תוכנות שאפשר לעקוב אחרי מחשב, פשוט אל תשאירו את הדבר הזה בצורה מופקרת, תשמרו. ופלאפון, ילד בן 7 לא צריך לראות, גמבוי לא נורא, אין שום בעיה בזה. אנחנו עם מאזין, ערב טוב. כן, ערב טוב.
בקשר לזה של הרטלין, יש לי תחליף לזה, משהו שנקרא אומגה 3, אם אבא מכיר. כן?
כן.
זה אומגה 3, זה מאוד, זה בלי תופעות לוואי, בלי כלום, וזה, אני מכירה כאלו שלוקחים את זה, וכאלה שיש להם בעיות קשב וריכוז, אני בעצמי לוקחת את זה.
את מה?
כאלה שיש להם אומגה 3.
אוקיי.
וזה מאוד כאילו מאוד עוזר לזה, וזה בלי תופעות לוואי, וממש רואים שיפור ממש מיידי, כי לוקחים איזה כמה חופסאות ביום, שזה גם לילדים, גם לבוגרים, וזה, אם זה תוספת.
אוקיי, אני חייב לומר שאני לא מאמין בזה, אבל הנה, את מאמינה בזה, ואנחנו
לא, מאוד בעד. לא, רואים איזה תוצאות בשטח, אני לוקחת את זה ואני רואה את התוצאות בשטח.
יפה, יפה, את רואה את היצעות בשטח, אז הנה, יש מישהו שרואה את זה בשטח, ובהחלט טוב שאמרת את הדברים. אני חייב לומר את דעתי, גם מהשטח, מהשטח שלי, כנראה השטחים שלנו לא אותו דבר, אני דרך אגב לא חושב שזה מזיק, אני חושב שזה מועיל, ואני יודע שיש דעה כזאת, אבל מניסיוני, בוא נגיד ככה, תנסו, לא הולך. לא יזיק, זה מה שאני אומר. אני ציפיתי שיהיה פתאום הנושא הזה של מגיעים אליי, הנושא של הליטאים. אני מבטיח שימצא השם, קודם כל אני מציע למישהו חסיד לעלות לשידור, כדי להביא באמת את היתרונות של החסידות, ויש כאלה.
לא, לא
דיברתי על... לא, 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 אני איתך סיימתי, זהו. אני איתך סיימתי, אנחנו המלצנו על המגה 3, סיימתי, ועכשיו אני עובר לתגובות שאני מקבל כאן מדברים שאמרנו מקודם. אז ככה, שיהיה לכם ברור, אין כמוני שיודע גם את היתרונות הליטאים וגם את היתרונות חסידים. אני חייב לומר שהיהדות לא בטוח שהיא מחזיקה מעמד בלי החסידות או בלי הליטאיות, בלי שתי השיטות הללו. ולכן כל הדברים שאמרתי הם באמת, כי מישהו דיבר על הנושא של הליטאי, הוא ליטאי, ולכן זה, אם היה בא אליי חסיד, הייתי, תאמינו לי, שעושה ההפך. אבל אני בהחלט מזמין, ואולי אני בעצמי, אני לא צריך, אני גם בעצמי יודע את ההשלמה של החסידות לליטאיות. זאת אומרת, התחרות הזאת ואפילו ההתנגדות הזאת היא רק מועילה, אני מודיע לכם, רק מועילה ליהדות כולה, כי החסידות שומרת על הליטאים שגם יהיו יותר משמיים ומחוברים לתפילה ולעבודת השם, והליטאים שומרים על החסידים בנושא של לימוד תורה. עכשיו, זה נכון שיש גאונים חסידיים, וזה נכון שיש בעלי תפילה ליטאים, זה לא קשור. אני מדבר על השיטה, השיטה שהליטאית מקדשת את התורה על הכל. לימוד התורה מעל הכל. השיטה החסידית, לימוד התורה איננו מעל הכל, יש דברים יותר חשובים, ושתי הדברים משלימים אחד השני, כי בלי תורה אנחנו לא יכולים, בלי יראת שמיים אנחנו לא יכולים. ככה אני רואה את הדברים, אתם מוזמנים לחלוק עליי, ו... כמובן שאנחנו רואים את הקדושה הגדולה גם אצל האדמו"רים, האדמו"רים מגור, אני אישית ראיתי והכרתי כל עולם האדמו"רים, מגור, מוויז'ניץ, מצאנז, מבלז, וכמובן גם הגדולי התורה הליטאים, אף אחד לא פה בא וחלילה ואומר שזה יותר חשוב מזה. אני רק סיפרתי קצת על ילדותי, וזה משהו שאני עושה בתוכנית הזאת. אני בהחלט מזמין אנשים לעשות כמוני. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
שלום, אני יודעת שלא אוהבים שאתה לא אוהב שעושים את זה שאחות שורת הלך, אבל אולי בגלל שהגיל שהוא יותר גדול, אז זה כן יתאפשר. אז זה בקשר לאח שלי, הוא נער נושר, לא נושר ממש, אבל לא בדרך הישרה, בוא נגיד. עכשיו כל השאלות והבקשות שלו הן מאוד בתוקפנות. תראה איך אנחנו כתור אחים, כתור ההורים, כאילו אולי...
מה זה בקשות? איזה בקשות יש לו?
תביא לי את זה, תכיני לי אוכל,
תביא
לי כסף.
שום דבר.
זה הכל בתוקפנות חזקה.
ואם לא, מה?
אז הוא יציק, אז הוא ירביץ.
משטרה, מיד. משטרה, אף אחד, משטרה. שמע טוב? כן, אך לא, אך בואו תלמדו, רבותיי, מאזינים יקרים. אם מישהו מרביץ לכם, לכו למשטרה, לא משנה מי זה יהיה. שמעתם טוב? עכשיו, אני כמובן, אני...
אבל אם הוא כבר לא מסובך,
זה
לא
מעניין, זה בכלל לא מעניין אותי. אף אחד לא ירביץ לי.
ואם ההורים יחסו? ההורים יחסו עליי.
אני פונה, אז תשמע, ההורים הם מחליטים מה לעשות. הם הבוסים, לא את. אבל הם בת כמה את?
19.
אני חושב ש... תביא לידיעתם את מה שאמרתי. ואם הוא ידע שזה לא בא בחשבון, אין כזה דבר שמרביצים לך. שוב, אולי להורים, יש, איך אומרים, על הורים לא הולכים למשטרה, אבל גם במקרים איומים כן, אבל לא צריך באמת לדעת, הרי זה שקבעו פעם חוק שאסור להורים להרביץ, עוד לא אומר שבאמת צריך ללכת למשטרה על כל, אני לא מדבר על הורים, אבל כאשר בא ילד ומשתלט על בית ובמכות ואומר למישהו לעשות משהו, אין כזה דבר, נקודה. אם יהיה ברור...
אז זה לא מכות, זה הסקות.
זה משהו אחר.
אולי הוא לא ייתן לי לזוז.
לא לתת לזוז, זו כליאה, זו אלימות, זה לא משנה. אף אחד, אני קורא למאזינים שלי, שלא להסכים בשום פנים ואופן לכפייה ולאלימות. לא יקום ולא יהיה. אני לילדים שלי אומר, תמותו וזה לא יהיה. אף אחד לא ישתלט עליכם באלימות, לא יקרה דבר כזה. לא יקרה דבר כזה. וכשבן אדם במוח שלו אומר, אף אחד לא ישתלט עליי באלימות, ושוב אני... מחלק בין הורים שיש להם את הזכות לצוות על ילדיהם לבין בין אחים או, או, או אח, ילד כלפי ההורים שלו או ילד כלפי האחים שלו, לא יצווה, יכול לצוות, זכותו לצוות, הוא שעשה מה שהוא רוצה, לא יקפה, אנחנו לא קופים אחד על השני, ולא פחות גרוע על זה להיות כפוי מאשר להיות קופה. בן אדם שנכנע לאלימות הוא הופך לסמרטוט, הוא הופך ללא אדם. בן אדם לא נכנע לאלימות. ואם אתם תשימו אותו על המקום, וההורים שלכם גם יעזרו לכם בזה, מה טוב. כן נושר,
לא נושר. לא, הבעיה שהם פחות חזקים. אמא שלי מאוד מרחמת.
אני לא נותן, אני לא נותן הוראות לילדים כלפי ההורים שלהם. אז בבקשה, תשלחי את ההורים שלך אליי. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. כן, שלום.
שלום וברכה. דבר ראשון, רציתי את הדבר בקשר לרתמים. אם אותה אחת שאלתה ואמרה שאמרו שהבן לא רוצה לקחת כאבי, זה גורם לכאבי ראש. מניסיון שלי עם הילדים שלי, זה תקופה של כאבי ראש, והגוף מסתגל לזה, זה שינוי פלאים. וחבל, חבל, חבל שילד יערוס את התבנית שלו, בגלל שהוא מפסיק לקחת את זה. כאילו, מה שאפשר לשכנע את הילדים, כאילו בצורה הכי טובה שכמה זה טוב בשבילהם.
אני לגמרי מסכים איתך, אני רוצה להגיד כאן לצורך העניין, הרי אני תמיד משווה את הריטלין למשקפיים, יש כאלה אנשים שקשה להם, אני למשל למשקפיים אני יכול בשנייה להחליף בין משקפיים, לא אין לי שום, אבל יש אנשים שבאמת קשה להם, וזה מחולק, יש אנשים שהם לא מסוגלים לסבול את היום יומיים, שבוע, אחרי שבוע כולם מסתדרים, ברור, בדוק. אבל יש אנשים שמפונקים, שהם לא יכולים את השבוע הזה, הם הולכים עם משקפיים משנת תפריש פי היי. כאילו, אתה רואה אותם עם משקפיים, להפך, היום זה נהיה כבר במודה מחדש, כאלה משקפי חלון כאלה. אבל הם נראים מוזרים, והמעניין הוא שגם גיליתי שהמודה, למרות שהיא חוזרת, אבל לא אותו דבר. ורואים שאתה מפעם. אז לכן, גם בריטלין, תקופת ההסתגלות זה נכון, רק יש כאלה מפונקים שאחרי יום יומיים קודם לרש, לא בא לי. חודש תמיד עובר מניסיוני. אוקיי,
נכון,
אז תודה להערה הזאת.
זה דבר שפשוט חבל, אדם.
תודה.
עכשיו עוד דבר, לפני כמה זמן היה בשידור הקרמה עבור החתן גרינוולד,
כן.
אלעזר גרינוולד,
כן.
ונתנו לי חשבון בנק בשביל כן. להפקיד לחשבון שאמרתי להם שאני אפקיד כסף, כי אין לי אשראי, והחשבון בנק לא נכון, שאלה איך אני מעביר את הכסף עכשיו.
וואו. את יכולה להעביר לביתי לרחוב שמעיה 3 או לתיבת דואר 211 או להתקשר פה לשים את הטלפון ואני אדאג לברר את המספר.
אני שאלתי את זה כבר לפני שבועיים.
אז אני מצטער, הפעם דוד קליגר המפיק שלנו ירשום ואני אדאג, בהחלט יש מקום. אני מאוד מודה לך. אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
כן, אגב, יש לנו פה שטף של אנשים ש... אני אקרא לזה בצחוק, שוב, גנבים מספרים על עצמם, אבל זה לא. כאילו, ילדים מאוד, מאוד אוהב את זה. הרבה אנשים מספרים פה, כן, אני הייתי גונבת, והיא כותבת ככה, הייתי גונבת ביתי קטנה, הסיבה נבע מכך שההורים שלי תמיד דיברו על שאין כסף, ופחדתי, ורציתי לקבל בשבילי בשביל החיות מה שמגיע לנו, תילויולים וממתקים, מה שגרם לי להפסיק, שפעם אמרו שיתפסו אותי ואמרו שהם עוד פעם יגלו שאני גונבת, לוקחת משהו בלי רשות, אפילו ממתקים, הם יגלו את זה לרב שלנו. פשוט התביישתי וזה עבר ונעלם כלא היה. הייתי בת 11 ו-12 וזה הגיע לסוף הסיפור. יפה, יפה, מקסים. אני רוצה להגיד שהרבה ילדים סוחבים מההורים שלהם כסף, ונורא יפה שככה מתקשרים ו... כאן ומשאירים פה הודעות וכותבים באפליקציה שלנו. זה נורא יפה שהתוכנית הזאת גורמת בעצם להבין את כל התמונה ויפה מאוד. אני אולי מתנצל אם מישהו נפגע מגנבים מספרים על עצמם, פשוט לא יכלתי אחרת, אבל זה לא, כאילו זה לא גנבים, זה ילד שלוקח, הוא בפירוש, בפירוש לא גנב. אני מתנצל על האמירה האומללה הזאת. אנחנו נמשיך איתך, בבקשה.
כן, שלום.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, כן, יש לי שתי בנים שלומדים במוסדות,
כן.
ששייכים לחסידות מסוימת,
אוקיי.
ורק הם היחידים שבעצם בכיתה, ויש הילדים שמתנכלים להם וכל מיני הצקות.
לא הבנתי, מה הם? מה הם? הם חסידים? הם ניטאים? מה הם?
הם חסידים מסוימים ולומדים בתלמוד תורה שייכים לחסידות אחרת.
ולמה החסידות שלכם היא קטנה אל החיידר?
אנחנו למעשה עברנו ממקום אחר, עברנו מעיר אחרת ששם הם עמדו בתלמוד תורה כלל חסידי, עברנו לעיר הזאת, יש למעשה תלמוד תורה, אבל זה יותר רחוק מהבית, ובצהריים אין להם צהרון.
בני כמה הם?
9 ו-10.
טוב, במקרה שלך אני לא יכול לייעץ לך בשידור, מפני שאני צריך לשמוע את כל הפרטים. אני אשמח אם תשאיר את הטלפון שלך. אני פשוט צריך המון המון לשאול, המון שאלות לשאול. אני גם מכיר פחות או יותר את המפה, אז אני יכול להגיד כן, לא, כן, לא. לפעמים זה לא נכון להכניס לחסידות מאוד מאוד מוגדרת. והמקום הרחוק הוא לא, בכלל לא שיקול, השיקול הוא הנוחות של הילדים. לפעמים דווקא כן אפשר ושישתלבו, אבל זה משהו שאני לא יכול לענות לך כעת, בסדר? אז תשאיר את הטלפון שלך.
תודה רבה.
אוקיי, אנחנו יש לנו עוד כמה שאלות חשובות. אוקיי, אשמח לשאול מה נתך לקחת ילד בן 7 בחור לבית תלמין להזכרה של דוד, אח של אבא, הזכרה של שנה ראשונה. ככה, בוא נגיד ככה, ילד בן 7 תלוי מאיפה, אם הוא צ'למר, אם הוא הבן של אבא שלי, אין שום בעיה לקחת אותו בגיל 7. אבל אם הוא ילד רגיש מבני ברק או מתל אביב או מ... לא הייתי לא עושה את זה בשביל מה. יש ילדים, הנה שוב משהו שאני לא יכול, לא כל תשובה לכל אחד. יש ילדים שאין שום בעיה להביא אותם, הם מבתים יותר חזקים, יותר, הנושא של מוות הוא לא חיים במוות. יש כאלה שבתים צ'למרים, אז בכלל מוות זה נושא נורא עליז לעסוק בו. אבל אם זה ילד רגיש, אין שום עניין, אם זה אבא חייבים. אם זה דוד, בשום פנים ואופן. זו תשובתי. אוקיי. יש לנו, מאיזה גיל צריך להביא את הילד לבית הכנסת? אז ככה, להביא לבית הכנסת כדאי מגיל מאוד מוקדם. לבית הכנסת זה נקרא גם מסביבות בית הכנסת. מבחינתי גם זה החצר של בית הכנסת, שיהיה עם הילדים, והילדים כבר הביאו אותו לקדושה או לפה. מגיל 9 ממש חובה לקחת ילד מ8 ו-9, שיהיה באזור בית הכנסת, לעולם לא להכריח להתפלל, אבל צריך להביא אותם. זו התשובה ששמעתי מאחד מגדולי הדור, להביא כן, להכריח לא. אחותי נתקע איתנו את הקשר כמעט לפני 5 שנים, וזה קשה לי מאוד, זה גורם לי הרבה בנות לחלום בשיעור וכל מיני בעיות אחרות. אני מציע שפשוט זה לא קל, זה נכון. אני מציע אחד מהשתיים, או ש... באמת תעשי כאילו קאט לזה, או שתנסי ליצור יותר קשר בטלפון או להגיע להביתה. אנחנו מסיימים את התוכנית המאוד מאוד עמוסה הזאת. תודה רבה לשי פופוסקי, תודה רבה לדוד קליגר. נהיה פה בשבוע הבא בעוד תוכנית של עצות מהחיים. כאן חיים ולדר, לילה טוב לכולכם. אחרינו התוכנית של הרב חיים הורוביץ. להשתמע.